טוב, אז בואו נתחיל, בסדר? אנחנו בשבוע שעבר ערכנו היכרות עם העולם של הגאונים. השתדלתי לתת גם את המסגרת ההיסטורית, לתחום את התקופה, להכיר את המוסדות העיקריים של הגאונים, ובקראת סוף השיעור אנחנו התחלנו להיכנס לניסיון להבין את התודעה העצמית של ישיבות הגאונים. וברקע עסקנו גם בנתון שהם לומדים באופן אוראלי, כמו שהישיבות למדו בהם על פה. דיברנו על הגרסאים ששיננו בעל פה סוגיות מהגמרא. העברה הרשמית הייתה דרך הגרס, דרך הגרסה, כשהם לא אהבו את הנוסחים. סתם קטע שאני רוצה להביא לכם מבבא מציע, צר הגאונים בבא מציע. אני מניח שמוכר לכם הדיון בראשונים, שחלקים מסוגיית הפתיחה הם סבוראים. אז אני אקריא לכם פה קטע שאתם תבינו אותו. זה קטע שמקורו באיזשהו קטע גניזה, שפורסם בכתב עת שנקרא גינזה קדם, שתראו מה הם אומרים. ושמענו מרבנו שומרו צורו בתחילת בבא מציע, שמה שאמרו ממקח וממכר, נך זה זוזה ממענקת, אותו קטע בבית עמוד בית, שאני מניח שרוב הישיבה דלגה עליו, וכל הישיבה דלגה עליו, נכון?
מה, נך זה זוזה ממענקת?
כן. כמעט כולם בטח דלגו איזה, חוץ מהרב נריה בטח, לא יודע. לא צריכה דנקת מתערווי, ומחד מדייטי, ואחד בעל כורחי, ואולי ידע, אולי ידעינו, מכירים את הבעיה הזאת? מי הוא מדייטי, מי הוא בעל כורחי, אילקח זה יישבע. כל הדברים האלה הם דברי רבנן סבוראי, לא דברי התלמוד. וקרה כדבר הזה בקידושין גם כן, וגם במקום אחר, והסיבה לזה היא שכל הדברים האלה הם פירוש, שהיה בגיליון הכתב ונעתק אל תוך גוף הכתב, ונעשו הדברים גרסה. ומה פירוש המשפט הזה? זה התחיל בנוסחים. בנוסחים יש תופעה של ידידת קטעים, של היכולת להכניס עוד קטעים. ואז הגרסאים הכניסו את זה גם כן, על פי הכתב, כן? דווקא פה רואים דבר שהוא קצת לא עולה בקנה אחד עם מה שתיארתי בשבוע שעבר, איך הגרסאים שומרים על טהרת הטקסט. פה רואים שהגרסאים כנראה שיננו את הכתב, כן? זה, בכל מקרה, העולם של הגאונים, אני חוזר, זה עולם אוראלי, לומדים על פה. יש להם ספרים, אבל הם לא ספרים שהם רואים אותם כמרכזיים. ותפיסת העולם שלהם, כפי שראינו, היא תפיסת עולם שלא רואה את התורה שבעל פה נמסרת בכל מקום. בעיניהם הכתב יש לו חסרונות מובהקים. אני אקריא לכם קטע נוסף מפירקו במבבוי, שטרם קראנו, שהוא ימחיש את זה, שהוא בא לתאר מה קרה בארץ ישראל שהמסורת לדעתו נפסקה. אז הוא כותב את הדברים הבאים. הוא כותב, ומצאו מקצתן ספרים של משנה ושל מקצת תלמוד גנוזים, וכל אחד מהם פירש לדעתו מה שעלה על ליבו, מפני שלא השיגו טקסט קצת חסר הראשוני, כן? אני רוצה קצת להסביר את הטקסט הזה. הוא לא רואה ספרים בכלל כאופציה למסירת מסורת. כי מסורת צריכה להימסר על פה. ובעצם מה שהוא מתאר כאן הוא שלמצוא ספר גנוז, אני אסביר את זה בקצרה, כל טקסט זקוק למסירה כפולה. הוא זוקק מסירה של הנוסח שלו, שזה יכול להיות בכתב, ותורה שבכתב, יש לה מסירה כפולה. והתורה שמתואר בדברים למד א', שמשה נותן את התורה לכהנים וללוויים, ומצד אחד הוא כותב אותה, ומצד שני הוא מצווה אותם עליהם. צריך לזכור, בספר תורה אין ניקוד, בספר תורה אין טעמים, ולכן התורה זקוקה למסורת מלווה. הרב ברויר, שעסק רבות בתופעה בנוסח המקרא, רצה להשתית את עיקר תופעת קריא וכתיב על שתי מסורות המסירה של התורה. הקריא משקף את מסורת המסירה על פה, והכתיב משקף את מסורת הכתיב הכתובה, כן? ספר גנוז זה ספר שהוא, יש לו מסורת כתיבה ואין לו מסורת של פירוש על פה. ולכן ספר כזה, למה הוא נדון? הוא נדון ל... היא הבנה של מה הוא מנסה לומר, או לפירושים רבים, שכל אחד מפרש את דעתו מה שעלה על ליבו, שהגאונים כולם מכוונים כל הזמן כלפי הפירוש המקורי, שהוא הפירוש הנכון, שהוא הפירוש היסודי, כי בתפיסת עולמם, הכמיהה בתורה שבעל פה, היא לא לריבוי הפנים שלה ולגילויים החדשים ולכל הקולות החדשים שכל דור מוצא, אלא הוא מכוון לשימור הקול הבסיסי שיצא מהר סיני. ככה הגאונים הם תיארו את עצמם, הם לא היו בשיעורי שורש של הרב ראם, מה לעשות, כן, לא למדו פה. ועל רקע זה אנחנו גם מבינים את מה שקראנו בפירקוי, שאנחנו מרכז תורה שבעל פה. כן, אני סיפרתי לכם בפעם קודמת שלא רק פירקוי מדבר ככה, אלא יש גם אגרות של רב שרירה, שהוא חי הרבה יותר מאוחר, שמתבטא באופן דומה. אז בואו אני אקריא לכם קטע מאיגרת של רב שרירה, מאיגרות שנור של רב שרירה גאון, כשהוא בא לשכנע למה כדאי לכם לתרום לישיבה שלי. אז הוא משתמש למשל בביטוי הבא, הוא כותב, אני מקריא, טוב, ההתחלה חסרה כדרכם שקטעי גניזה, אבל הוא מתחיל לתאר איך יש חובה תמיד ללכת לבית הוועד. ואז הוא כותב, רב שרירה, כל אחד ואחד מאלה החכמים, הוא הביא פה רשימת חכמים שצריך ללכת במקומם, כל אחד נחשב בזמנו גדול הדור, כל אחד נחשב בית הוועד. אז על זה הוא כותב, כל אחד ואחד מאלה החכמים ציוו קדמוננו ללכת אחריו אל מקומו, וכל שכן אתם, וכן שאתם מחמדנו שהיו אבותינו רגילים להיות הוראותיהם ושאלותיהם מן הישיבה, מבית הוועד. ישיבת בבל נקראת בפי רב שרירה בית הוועד, זה הסנהדרין של עם ישראל שעברה דירה מארץ ישראל לבבל, כי גאונים חשבו שכי מציון תצא תורה, אין ציון אלא שערים המצוינים בהלכה, אנחנו ציון, זו הייתה התפיסה שלהם. והוא ממשיך ואומר, תשמעו את הביטויים האלה, ואתם הנכם משחיתים, או מי שלא תומך בישיבה, הנכם משחיתים את המקום הזה בהחרישכם ממנו, ובעוזבכם אותו, כי מאז הכרישו אבותיכם, התחילה הישיבה לחסור, ואתה הנה הולכת וחסור, ספו שנה על שנה, ולאלוקינו לשים דיברתנו, שימו לב לרטוריקה, אולי מיקי צריך להשתמש בה, להצילכם מן העונש, כבר מי שלא תומך בישיבה, הצי הולך להיענש, תגידו למה? למה אני צריך לתמוך בישיבה שלך? אז התשובה שניתנת פה היא, כי הישיבה שלי היא בית הוועד. מה, אתה תיתן לבית הוועד ליפול? והוא מזכיר פה את הפסוקים מחגי, הביקורת, למה התרשתו בבניית בית? אנחנו כמו בית שני, אנחנו בבית המקדש. כן, והוא ממשיך ואומר, ואם אמור תמרום בלבבכם, כי תשארו אתם על מתכונכם, ולא ישחטו מדרשיכם, והישיבה נשחטת, תגידו, מה אני צריך אתכם? יש לי את הישיבה שלי. תראו את התשובה שלו. הלא ראשיכם הם, הישיבה זה הראש של עם ישראל. ככתוב, ראשיכם שבטיכם, ואיך ישחט הראש וישלם הגוף, ואחר הראש הגוף הולך, כל עם ישראל הולך אחרינו, הקיצו נאחינו והביטו באלה ושימו כבוד לשם אלוקיכם, לתורתו וחכמיה. ואני מדלג קצת והוא ממשיך, ודעו כי לא לכבודנו ולא לכבוד בית אבינו דיברנו עליכם קשות כאלה, כי לכבוד השם ולכבוד תורתו, למען לא יובדון ארבע עמותיה. כי אפילו רבתה תורה הרבה מאוד במקומות האחרים, ואולם ארבע עמות של הלכה, הנה הם. או בלשון אחרת, אותה גמרא במסכת ברכות, שאומרת שמיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע עמות של הלכה. המדדת הגאוני, מדובר על מקום גיאוגרפי, מקום ספציפי, של ארבע עמות גיאוגרפיים שבשכינה כשעזבה את בית קודשי הקודשים או כשבית המקדש חרב הוא עובר למקום אחר. המקום הזה הוא שולחן העבודה של הגאון. ישיבות בבל הם אותם ארבע עמות של הלכה, והוא ממשיך, וזאת הצורה היא במקום סנהדרין וראשה הוא במקום משה רבינו, שזה רעיון, כן אסף. נכון מאוד, הוא מצטט את זה באחד מהאגרות בהמשך, שהגמרא במגילה כ"ח אומרת שבית כנסת נהרדה הוא יתיב ושף מאבנים שהגולים, בני הגולה הביאו אותם מאבני הבית שחרב. זה רעיון דומה, זה נכון, הוא יצטט את זה בהמשך. ותראו את הביטוי הזה, הגאון עומד תחת משה רבינו, זה ביטוי שנמצא ברמב"ם הלכות סנהדרין מאוחר יותר, שהרמב"ם כותב שנשיא הסנהדרין הוא כמו משה רבינו, חוץ סנהדרין פרק א', ביטוי שלא נמצא אף פעם במקורות חז"ל, אני לא רוצה להרחיב בזה מדי, אבל אני יכול להגיד שזה כנראה בהשראה של הזמן והמקום שהגאונים חיים, כי המוסלמים מתארים את החליף כעומד תחת הנביא, וגם אצל להבדיל אצל הנוצרים יוצרים היום כזה שהאפיפיור הוא תחת... מה? כן, בדיוק, והנה אני מוישה רבנו, ויש מוישה רבנו בעולם, וזה ישיבות בבל, זו התפיסה העצמית של ישיבות בבל את עצמם. הדברים האלה, אני חוזר, הולכים כמו אש בנהורת, עם העובדה שהתורה שבעל פה היא באותה תקופה עדיין על פה. כשהעולם כתוב, וזה המעבר לראשונים, אי אפשר להגיד אני המרכז. כל אחד שיפתח גמרא, הוא המרכז, תקרא ותלמד כמו שצריך, תלמד בצורה ישרה. אבל כשאני נמצא במקום שהוא על פה, הנחת היסוד שלהם היא שהיא לא ניתנת למסירה בכל מקום, ולכן אנחנו המרכז. כן, כשאני רוצה עוד משהו מפירקוי בשביל לחדד, כדי להבין את העולם של הגאונים דרך הכתב הזה, וזה ייתן לנו קריאת כיוון מה טיב העבודה של הגאונים. זה דרך התיאור שפירקוי מתאר את רב יהודאי גאון. זה תיאור שאני אומר לכם בכנות, שלו היו מציעים פה רם חדש בישיבה, והיו מתארים ככה את הרם לראשי הישיבה, אני חושב שהם לא מקבלים אותו לעבודה. ככה אני נוטה לחשוב. ואני מקריא לכם את התיאור. מי יכול למסור את התורה שבעל פה? או איך עושים אותה? מה מלאכת המסירה? אז הוא אומר, לא כל אחד שחושב שהוא יכול לעשות את זה, באמת יכול לעשות. והוא מתאר כך. ודברים הללו, אין מעיין אותנו מדקדק בהם, אלא הוותיקים. כגון מר רב יהודאי, שלא היה כמותו מן כמה שנים עד עכשיו, שהיה גדול במקרא ובמשנה, ובתלמוד, ובמדרש, ובתוספות, הכוונה כמובן תוספתה, לא לתוספות שאנחנו קוראים, ובהגדות, ובהלכה למעשה, ולא היה אומר דבר שלא שמע מפי רבו. כן, שפה יש... רמיזה ברורה מאוד לתיאורים תלמודיים של חכמים מסוימים, בעיקר החכמים שמזוהים בצורה מאוד עמוקה עם העברת הידע מדור לדור. הנה, יצא לי הרבה פעמים לדבר פה, אסף בטח כבר נמאס לו לספור כמה פעמים אני עושה את זה, לדבר על ההבדל בין שיטה של ידע לבין שיטה של הבנה. כן, אפשר לדעת מהבנה. רבי עקיבא בזמן חז"ל הוא המצג המובהק של הידע שנגזר מהבנה. אין לו מסורות לרבי עקיבא. מה יש לו? הבנה עמוקה של התורה. כך הוא יודע פרטי דינים, כן? כשאני מצטט, אז אומרים לי שהרב ראה מצטט את זה גם הרבה, הסיפור שלו עם רבי טרפון על הכהנים בעלי מומים בתקיעה בחצוצרות. רבי טרפון היה בבית המקדש וראה, ורבי עקיבא לא היה שם אף פעם, אבל הוא יודע. לא, איך הוא יודע? כי הוא מבין, כי הוא יש לו מדרש. מדרש הוא שיטת הבנה, הוא יודע שאם זה כהן, הוא לא יכול להיות בעל מום. היי, רבי טרפון ראה, אז מה רבי טרפון בעצם לומד? שרבי עקיבא מסביר לו את מה שהוא ראה, כי רבי טרפון צילם תמונה, אבל הוא לא הבין שזה היה אירוע מיוחד. צריך להבין את מה שאתה רואה. ובעולם של החוינים, אז הבריסקאים, הם בעלי ההבנה שיש להם ידע. אבל יש גם חכמים שמופקדים על שמירת הידע. וכך, למשל, זה בעיקר בעיתות משבר. בליעזר הגדול, שהוא חכם מהדור ראשון של יבנה, שהוא הנציג המובהק של מי שממונה על שמירת הידע שלא יובד בעקבות החורבן, איך הוא מתואר בגמרא במסכת סוכה, שהוא לא אומר דבר שלא שמע מרבו מעולם, כי הוא מעביר את המסורות מדור לדור. אני אומר, זה תיאור שלו היום יורים, יש לי איזה רם לידה, הוא לא אומר שום חידושים. כל מה שהוא אומר כבר כתוב במחברות שהוא, של הרבנים, שאני מניח שלא היו רוצים אותו. אנחנו חיים בעולם של חידוש. היום שאל אותי תלמיד אחרי השיעור, כאילו מאיפה לקחתי את הרם, אני חשבתי עליו לבד, אבל זה העולם שלנו מעודד. גם רוצים לעודד אתכם לחשוב לבד. אבל העולם של הגאונים כעולם אוראלי, בואו נחזור לנקודה הזאת. עולם אוראלי, הידע תמיד מועמד לשכחה. תמיד. אתה תמיד עומד עם פחד נוראי, שמי יזכור את זה, ולכן, כל הזמן אתה חי בתודעה עמוקה מאוד, שאני חייב לשמר, וזה קודם כל המחמאה הראשונה, מחמאה גדולה אצלם, שהוא לא אומר דבר שהוא לא שמע מרבו, זה לא מספיק, והיה גדול בקדושה ובתארה ובחסידות ובענבה, והיה מדקדק בכל המצוות כולן, והיה מאסיר את עצמו לשמיים, והיה מקרב את הבריאות לתורה ולמצוות, ולא הניח כמותו, ולשון אחר גם צריך מחויבות לדברים, צריך יראת שמיים, אי אפשר רק שזה יהיה שאתה שומע הרבה. אתה צריך גם לראות את עצמך כמישהו שהוא חלק מהחוליה, אבל זה הדבר הראשון שמאפיין מרכזית הגאונים. זה עולם שבא לשמר, הוא לא בא לחדש. אם נחזור לשיעור הפתיחה לפני שבועיים, גאונים מול ראשונים, כשהגאונים די נעלמו. אז הסברתי שהם בין היתר נעלמים מהסיבה שהם לא מסכמים את עצמם בצורה שאפשר ללמוד מהם. אלא הראשונים חייבים לחזור לגמרות. אבל זה לא רק זה. הגאונים בעיקר ניסו לשמר, הם בעיקר עסקו בפסק. הם בעיקר עסקו ברצון להפוך את הדיונים התלמודיים הארוכים למסקנות. זה הדבר המרכזי שהם עושים, מיד נראה גם איך עושים את זה. לעומת זאת, הראשונים וחלקים שלהם הם פשוט מלהיבים, חבל על הזמן. קורא קטע טוב ברייבט, קטע טוב בתוספות, יש בזה יצירתיות, יש בזה מעוף, זה מרתק, זה, 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 אתה חי בעולם שונה לגמרי. זה הרבה יותר כובש את הלבבות. מה עוד, שאחרי שהראשונים ילמדו כמו איך שהם ילמדו, אז מה יקרה לסיכומים של הגאונים? הם כבר לא רלוונטיים, צריך לסכם עוד פעם. צריך אחרי פרשי הראשונים, לסכם את ההלכה מחדש, כי הסיכום הוא לא מעודכן. בספרות ההלכה תמיד יש פה מערכת מעדכנת. כלומר, זה סעיף קטן. נוי סקיילי, מה אתה עושה? עוד מישהו מוסיף את עצמו לרשימה, הוא כותב עוד קצת, עוד קצת. כל הזמן יש מנגנון כזה. אז לכן הגאונים ישכחו, אבל הגאונים לא ניסו להלהיב. בוא נאמר, זה הגאונים ניסו בעיקר לשמר, לומר דברים שלא שמעו, לא לומר דבר שלא שמע מפי רבו, כן? ובהמשך אני אמשיך. יש בו גם תיאור מאוד יפה של איך הם עובדים, וזה דבר שחשוב כדי להבין את עולם הגאונים. ובזמן שאסר להם מה רב יהודה, יש פה תיאור של ויכוח בהלכות כשרות בין רב יהודה לבין בני ארץ ישראל בנושא של סרחות בריאה. מה זה סרחה בריאה? כאשר יש קרום, אין יבלת כזאת בריאה, השאלה היא האם היא נוצרה כתוצאה מנקב, כלומר האם היא טריפה שזה מכסה עליה, או שזה פשוט סתם יבלת. שאלת הגלת, החלק, שכולם מכירים היא, האם אפשר לבדוק ולהסתמך על הבדיקה ולשלול את האפשרות שהיא טריפה, או להגיד כל פעם שיש סרחה, אני לא מתקרב לזה. כן, זו מחלוקת עתיקה, פה יש תיאור שהיא כבר מחלוקת בתקופת הגאונים בבני בבל לבני ארץ ישראל, וכשרב יהודאי שהוא מחמיר, הוא לא אוכל בהמה שיש סרחה בריאה שלה, כשהוא מנסה לשכנע את בני ארץ ישראל, אז יש פה תיאור שתסביר לנו את דרך העבודה של גאונים. ובזמן שאסר להן, מה רב יהודאי זה על כל סורחה, נתקבצו עליו תלמידי חכמים, וביקשו ממנו לומר להן, מאיכן הוא אוסר להן אותו? שאלת הגמרא, מנעני מילי. אמר להם, מן התלמוד גופי, והוא הולך ומביא להם גמרא מפורשת, וכאן נקבע כלל הגאוני ראשון. פסק הלכה צריך למצוא לו מקור תלמודי, ואז הוא ממשיך והוא אומר, והוא מביא להם את הגמרא, הגמרא בחולין דף ממך, שהוא מפרש אותה כמובן בצורה מסוימת, ואז הוא אומר, ועוד אמר מרב יהודאי, זה על זה דרך העבודה הגאונית, שמעולם לא שאלתם אותי דבר ואמרתי לכם, אלא דבר שיש לו ראיה מן התלמוד, ולמדתי הלכה למעשה מרבי ורבי מרבו. כלומר, כדי לפסוק הלכה צריך הצלבה של שתי מסורות. מסורת אחת היא המסורת האוראלית, רבי הלכה למעשה מרבי, ורבי מרבו, ורבו מרבו, והדבר השני, חייבים למצוא לו מקור בתלמוד, כי הגאונים הולכים ומגבשים תפיסת עולם, שהיא משנה לגמרי את כל אופיו של התלמוד הבבלי. הם מתבוננים עליו אחרת, כנראה מאיך שיוצרה מתבוננו עליו. מספר של דיונים, מספר שמשקף בית מדרש, שהוא חי ומלא דעות שונות, מלא שקלה וטריה, שזה המאפיין הכי גדול של התלמוד, הוא הופך למקור מוסמך להלכות. והמאמץ הגאוני הגדול הוא לייצר כללי פסיקה כדי שאני אוכל מתוך הדיונים האלה, מה אני אוכל לייצר? מסקנות. מי שהיה פה בזמן קיץ, למדנו פרק כיצד מברכין, אולי הוא זוכר איך הרבה מאוד וההלכתות שיש בפרק כיצד מברכין, שרובם כבר הדפוס הוציא אותם. כי מי אמר להוציא אותם? רשי. רשי הלכתה אחרי הלכתה אומר, זה קטע גאוני, הוא לא חלק מהגמרא, תוציאו את זה. בכתבי היד הם עוד נשארו ברובם. מי שלמד איתי שנה שעבר, ראינו את זה בכתב יד אוקספורד, פעם אחרי פעם, כל מה שרשי אומר לא לגרוס, רחמונה לצנן, כתב יד אוקספורד גורס אותו. כי זה ממש ההבדל בין הגמרא וגאונים. הגמרא תביא דיון שלם על מה מברכים, על קורה, הגמרא יכולה להביא דיון שלם של מה מברכים על קמחה, היא לא תגיד מה הפסק, זה פתוח. הגאונים, והלכתה, והלכתה, והלכתה. עכשיו, מה שהם מייצרים פה, זה בעצם הצלבת מידע. צריך גם מסורת פנימית, והגאונים הרי חיים בתודעה שיש לנו מסורת פנימית, ומהצד השני כבר מחייבים במקור תלמודי, כי התלמוד הופך אצלם מסיכום של דיונים של המוראים, הוא הופך להיות החיבור הקנוני שנושא את התורה שבעל פה. התורה שבעל פה נמסרת דרך התלמוד הבבלי, מלווה במסורת אוראלית, מה שתואר קודם. ובעצם מרכז הכובד עובר, וזה דיברנו גם לפני שבועיים, מהמשנה שהיא בעצם הספר הקנוני של תורה שבעל פה, אצל הגאונים התלמוד הבבלי הופך להיות החיבור הקנוני של, של התורה שבעל פה. הנגזרת מזה היא מאוד פשוטה. כמה מסורות אותנטיות יש? ודאי לשתת הגאונים? אחת. אז כמה תלמודים ייתכנו? אחד. ולכן מה יקרה לתלמוד הירושלמי? הוא לא יחשב תלמוד. פירקוי בן בבוי בהמשך, הוא מתאר אותו כתלמוד של שמד, הוא מלא טעויות. הוא חסר. אין אותו לשישה סדרים. סבור, גם בבלי, גם בבלי אין לשישה סדרים, נכון? אני מדבר פה על גאונים. גם בבלי אין לו שישה סדרים. אבל עיקר הטענה, אין לו חולין. מה זה אין לך חולין? אין לך יורדיה. אתה אוכל טרף. אתם מה הם עושים? אוכלים סירחות, מזעזע. אבל הוא לא תלמוד בעיניו. הם, נגיד זה יותר חזק, הם פשוט לא לומדים אותו. עד רב סעדיה גאון, שם תבינו קצת מה, מי זה רב סעדיה, מה הוא עשה, לא, לא, אין ציטוט אחד של ירושלמי בכתבי גאונים. הם לא משתמשים בו, מתעלמים ממנו. כי כשמרכז הכובד עובר מהמשנה לתלמוד, והתלמוד יש משוואה מתמטית, הוא המסורת, הוא לא הדיונים של המוראי בבל משנת 219 לשנת 500. הוא המסורת של תורה שבעל פה. הרציונל הוסבר הכל בשיעור הראשון, כי המסורת נמסרת חוליה חוליה, והחוליה האחרונה מוסרת את כל השבוע הקודמים, ולכן התלמוד הבבלי מוסר הכל. אז אם כך, התלמוד הירושלמי יוצא מהמשחק, מי שיחזיר אותו יהיה רב סעדיה גאון, אבל כשהוא יחזיר אותו לשדה הלימוד הגאוני, הם יגידו, אני אלמד אותו, זה לשון של רבי גאון, לא כי הוא תלמוד נוסף, אלא הוא לא גרוע מפירושי הראשונים. אתה לומד הלכות גדולות, אז, מה, אז תלמד גם. ולכן, מה הכלל הברור שהם ייצרו? אז אם הוא מתאים לבבלי, הוא בפנים, הוא לא מתאים לבבלי, בחוץ. כי הגאונים מייצרים תפיסה שהם עובדים מול התלמוד, אבל התלמוד ביניהם הוא לא דיוני המוראי בבל, אלא הוא ספר ההלכה של העם היהודי, הוא הקנון היהודי. זה כמובן תפיסה לא פשוטה. כי האם הוא מתאים להיות כזה? הוא כתוב ככזה? מילא המשנה שגם בה אין הכרעות תמיד. כן, היום, ביומיים האחרונים כל שיעורי הגמרא שלי סרבו סביב השאלה של המשניות של יחלוק ומצאו רבייה שמובאות במסגרת בבא קמא בבא מציעא, הכל בסתם. האם יש עמדה לבן המשנה? אבל זה המשנה מלאה דעות, אבל בכל זאת...
יש תוספת השילו.
נכון, אבל אני אומר, המשנה, יש בה, הייתי אומר, התלמוד הוא ספר דיונים, המשנה הוא ספר של דעות. ויש בו גם סתמות. ולכן זאת שאלה גדולה מאוד בחקר המשנה, זה לא הנושא של השנה. אז מה רבי רצה במשנה הזו? הוא רוצה להגיד לי מה דעתו, הוא רוצה להגיד לי מה אמרו כולם, מי הוא, מה? זאת שאלה מאוד גדולה. אבל על התלמוד עוד יותר קשה לומר את זה. כאילו מה, התלמוד, אבל זה, ככה הם מתייחסים, ולכן הם מייצרים... ספרי כללים, ולכן עיקר המאמץ, אם נשאל, הבאתי קצת ספרי גאוני, על מה הם עובדים כל הזמן, מה השיעורים שלהם, כן, מה הם רוצים להגיד, הם בעיקר רוצים ללכת מריבוי הדעות, הם מעוניינים לפסוק, זה מתאים למה שתיארתי בשבוע הקודם, זה ישיבה היררכית יותר, זה מקום עם גאון סמכותי, לא דמוקרטי, לא עומדים מול ראש הישיבה, כשהוא יותר שמו, זה מתחיל להתווכח איתו, אין אצלם דברים כאלה, בסדר? ראש הישיבה אומר לך מה לעשות, ואתה לא אוהב, לא יודע, אבל אין דבר כזה שאתה עומד מולו. זה עולם שכמעט עובד הפוך מחזל. חזל עובדים על הריבוי ועל שקלא וטריא, הם עובדים על ההתכנסות והכל ביחד, והגאונים עדיין מייצרים שני ערוצי בקרה אחד לשני. צריך להיות גם במסירה דרך התלמוד, וגם דרך... המסורת אוראלית. רב יהודה אומר, מעולם לא עשיתי, לא פסקתי פסק שלא הצלחתי להכיל אותו בשני הערוצים האלה. והוא גם מציע פה מקור תלמודי להנהגה הזאת, הוא מקור מדהים, תראו את הפרשנות שלו, ואני אציע לכם את הפרשנות של רש"י, כדי שנבין במאה הראשונים יהיו שונים מהגאונים. כי ההבדל בפרשנות מכיל את ההבדל בין התקופות. והוא אומר, זה לקיים דתניה זה ברייתא במסכת נידה דף זין עמוד ב', מישהו פה רוצה לשאול? כן, בבקשה. לא? אתם רציתם, כן, זה, בבקשה.
איך העולם הכרעה לפני הגמרא? כאילו מנסים כל הזמן להכריע ולמצוא כללים בשיטות. מה לפני שהם עשו את זה?
מה דעתך? כאילו מה גמרא, מה דעתך?
אני חושב שאפילו אחרי שהגדולים יוצאים כללים, אני חושב שהכללים לא טובים. כן.
מה דעתך? מה השם שלך מהגמרא? אז פה אתה נוגע בשאלה מאוד גדולה, זו דעה מאוד רווחת, השאלה היא משכנעת. זו דעה שחושבת שכל ההלכתות בגמרא הם כולם, הם כולם סבוראיות, כן, לפחות, זה מיתוס מאוד רווח. שכל ההלכתה בגמרא הוא לא גמרא, ואז אתה לא יודע מה היה בזמן הגמרא. אולי פה עשו כך, שם עשו אחרת, מה אתה יודע? אני יכול להגיד שפעם שמעתי בפרופסור ברודי שהוא אמר שסתם מיתוס, כאילו, אמר, איפה זה בא? אני אומר, מי אמר? כאילו, מי החליט את זה? אבל זה בחלק, זה חלק מוויכוח נוסף שיש לפרופסור ברודי עם, עם לא מעט אחרים, והוא על הסתמות, כאילו, כל ההלכתות הן סתמה בדרך כלל, ולכן, מי שחושב שכל הסתמה הוא סבוראי, אז שלום, אז הוא, הנה. אבל ברודי חושב שהם טועים גם בזה. ברודי אומר שיש המון סתמות שדעתו עם המוראיות. אז עוד פעם נפתח השאלה, אז מי אומר לך ממתי ההלכתות? אבל בכל מקרה, אין לנו תמונה ברורה, כאילו, מה קרה. אתה יכול, אתה יודע שבמקומו של רב לפעמים כך, במקום של רבי יוסי הגלילי עושים כך, ויש תיאורים שהבדלים בין מקומות. לא נראה אבל באופן ברור שאתה יכול להיות מאמץ מכוון, שכל המטרה הוא לקחת באופן שיטתי את התלמוד הבבלי ולהפוך אותו ל... למסקנה אחת. אתה לא רואה ספר שזה המעמד שלו, הלכות פסוקות, כן? אין מאמצים כאלה, לא, לא, הם לא מוכרים. הגאונים מפנים את רוב הכוחות שלהם להפוך את התלמוד מספר דיונים לספר פסיקה, ומאלו הוא מחייב יצירת כללים, הוא מחייב צמצומים. הבקרה, מי אמר לי שאני עובד נכון, כן? אחרי תזכור גם שהגאונים הם משוכנעים, אני חוזר לביקורת קודם על הספרים, שיש רק דעה אחת נכונה, הם... באחד מהקטעים המדהימים שעוסקים בתופעת המחלוקת, בספרות הגאונים. נושא שהסעיר אותה ממש. לא ניכנס במבוא לנושא כזה. רב סעדיה כתב על זה בהקדמה לספר בראשית. יש לנו חיבור שלם, פרק שלם של רשמואל בן חופני, מבוא התלמוד, שהוא מתאר את זה. רשמואל בן חופני, אחד מהדברים שהוא עושה, הוא מודה בקיום המחלוקות, אבל הוא אומר, אין לכם מה לדאוג מהתופעה, כי כשפסקים להלכה, מצליחים תמיד להכריע כמו דעה נכונה. זה לא השפה שלך ושלי. אצלנו, כשאתה מכריע כמו משהו, אתה, זה מה שאתה עושה. הוא אומר, לא, אני מכריע בסייעתא דשמיא כמו הדעה, כי הקדוש ברוך הוא דואג שזה יהיה בסדר. קצת איזה בעיות בדרך, מי שמכיר את הרמב"ם, הרמב"ם מתעלף ממילים כאלה, מה זה, היו בעיות בדרך, גובל. אבל רב שמואל בן חופני חשב שהוא עניינים, יש השגוחה, עניינים מסתדרים, אבל הם חיפשו הרי את הדעה המקורית, זה מה שהם חיפשו. הם לא מדברים בשפה של ההתגלות המתמדת, הם חיפשו את הדעה המקורית, ולכן היות ובאמת קשה להסיק מהגמרא דעה ברורה, לכן מה אני חייב לצידו? מסורת מרבית. שאל אותי, אם אני צריך מסורת מרבית, מה אני צריך את התלמוד? אז התשובה היא, כי יש כבר הבנה שהעם ישראל כעם, מה הוא חייב שיהיה לו? קנון, הוא צריך כוח של ספרותי. אולי עדיין לא כתוב, אלא ערוך. חייבים אבל טקסט ספרותי, חייבים משהו שהוא בסיס לכולם, שכולם חוזרים אליו. והוא מתאר את ההצלבה הזאת. סליחה?
מה רב התורה?
אנחנו תורה שבעל פה. זה חלק מקורסים בחוג לתורה שבעל פה, כן. כלומר, מתורה שבכתב לא פוסקים הלכה, זה קראות.
אבל כשאני אומר, לא פוסקים הלכה כפה,
אחרי כפה, לא פוסקים הלכה, לא? מה זה?
לא פוסקים הלכה
כפה, בכלל מתורה שבכתב, דורשים אותה. ופוסקים הלכה לפי המדרשים של חכמים. זה הבסיס של תורה שבעל פה. אני חוזר עכשיו, לקיים דתניה, תראו איזו פרשנות מדהימה. זה עולם הגאונים, מי שרוצה להבין אותם. אין מורים הלכה מפי מקרא, ולא הלכה מפי משנה, ולא הלכה מפי תלמוד, עד שיראו לו הלכה למעשה ויעשה מעשה. זה ברייתא שנמצאת בנידה דף זין, בבבא בתרא קוף למד, כשהברייתא הזאת הוציאה את הראשונים מהכלים. מסיבה מאוד פשוטה. על מה מושתתת כל הפסיקה? תגידו לי, הכל. על התלמוד הבבלי, לא? אז מה זה ברייתא שאומרת לי, אין מורים הלכה מפי תלמוד? אז מה נעשה? עכשיו, כשמסתכלים בברייתא כבר לבד יודעים, וזה הכיוון המרכזי של התשובה, שהיא בלי לא דיברה על התלמוד הבבלי. מסיבה מאוד פשוטה. איך הברייתא התנאית, טוב, היא ברייתא בבלית, איך ברייתא בבבלי יכול להגיד לך משהו על הבבלי? הרי הבבלי עדיין לא חתום, הוא לא קיים, כן? וצריך לדעת שאומרים תלמוד בספרות חז"ל, בדרך כלל לא מתכוונים לספר שנקרא תלמוד, אלא מתכוונים לשיטת לימוד. כשהברייתא אומרת בקידושין דף למד, ושיננתם לבניך אל תקרא ושיננתם אלא ושילשתם. לעולם ישלש אדם לימודו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, לא מתכוונים שליש יום תנ"ך, שליש יום משניות, שליש יום בבלי לקרוא שליש מהיום. אין, זה לא קיים. הכוונה, אתה חלק מהיום עוסק בתורה שבכתב, חלק מהיום אתה רוכש את היסודות של הידע של תורה שבעל פה, שזה המשנה, אז מה אתה עושה בשליש האחרון? מנסה להבין דבר מתוך דבר. התלמוד מסמל מסע ומתן, מסמל עיון כזה. כן, שליש מהיום. כך עושים בוטניאל, סדר בוקר. בתקווה שלא גונבים אותו לדברים אחרים, בסדר? כן.
זה תלוי אולי ברצון של הרמב"ם, נגיד, שהוא כתב בהקדמה, כאילו
ילמדו
אותו,
וזהו. בוא ניגע ברמב"ם פעם אחרת, אם אפשר.
מבחינת הרעיון.
מבחינת הרעיון, הרמב"ם אומר דבר מאוד פשוט. הרמב"ם, עוד ביקשת, אני עושה מבזק על רמב"ם וסוגר, בסדר? הרמב״ם אומר, חשוב מאוד שדווקא הספר הקנוני לא יראה כמו התלמוד. הרמב״ם היה משוכנע, וזה, אם אתה רוצה להבין מה כל ההבדל בין הרמב״ם והגאונים, הוא ינק המון מהגאונים, אבל הוא חלק עליהם מחלוקת אדירה סביב מה שתואר פה בחצי שעה האחרונה. הרמב״ם אמר, לא יעלה לדעת שהספר הקנוני נקרא כמו תלמוד בבלי. 3,000 דף, מלא דיונים, זה ספר קנוני. אצל הרמב״ם, הקנון הוא המשנה. זה הקנון, הוא המשנה. צריך חיבור קצר, תמציתי, שכתוב כקנון, זה כך נראה קנון, שזה אני אומר לך כהשלמה, זה התפיסה הארץ ישראלית. ובצד זה צריך לפלפל, צריך דיונים, צריך מסע ומתן, אבל קנון לא יכול לראות כמו תלמוד. מצד שני, הרמב״ם אומר, הכל כתוב מפורש בכתבה, מה שאני אומר לך, שאת המשנה חייבים לפרש כיום על פי, התלמוד, יוצא שהיות ופירושי התלמוד למשנה, אתה לא יכול לדעת אותה מתוך המשניות. אתה חייב ללמוד גם את הגמרא. יוצא שהמשנה כבר לא ממלאת את יהודה. עם ישראל כבר אין לו משנה קנונית, כי הוא צריך ללמוד משניות עם גמרא. ולכן מה הגיע הזמן? אחרי 1,000 שנות פרשנות משנה, כמעט 1,000 שנה, הרמב"ם פועל במאה ה-12, שנה מערכת במאה השלישית, 900 שנות פרשנות משנה, הגיע הזמן לנסח מחדש חיבור מעין המשנה, שכבר בניסוחים שלו הקצרים ייקח בחשבון את הפרשנות התלמודית, ותוכל לקרוא אותו לבד, זאת הכוונה בלי גמרא. זה לא אומר שלא תלמד גמרא, זה אומר שאני צריך לכתוב את המשנה מחדש, ולכן המשנה שני תורה, קוראים לו משנה תורה, רמז ברור למשנה. לכן הוא נכתב בעברית. ובאיזה עברית הוא נכתב? חזלית. הוא נכתב דומה לשון המשנה. הוא בנוי כמעט כמו המשנה. זהו, יש לו יותר ספרים, יש כמה הבדלים עמוקים. אבל זה הרמב״ם. בסדר, אני סוגר סוגריים, בסדר? רגע, אני חוזר אלינו, הגאונים אבל חיים בעולם, שהתלמוד הבבלי הוא מקור לפסק, הוא מוצלב. וכאן אני חוזר לברייתא הזאת. הראשונים כולם קפצו, ואמרו, מה זה ברייתא כזאת? הרי כל ההלכה היא מהתלמוד. ופחות או יותר אומרים תשובה פשוטה, שכבר התחלתי לומר אותה, וההבדל בין התשובה של רש"י לבין התשובה של הגאונים, היא ההבדל בין הגאונים והראשונים. רש"י הוא פחות או יותר אומר בנידה דף זין, שלא למדים הלכה מתלמוד, אבל למדים הלכה מתלמוד בבלי. כך הוא אומר. הרשב"א מכתוב אותו דבר בבבא בתרא ק"ל, ורש"י גם מסביר, וזה כבר קשור בשיעורי המבוא של השנה שעברה שלא הספקנו לסיים על בבלי, תפיסת רש"י על התלמוד. רש"י אומר שהמוראים הראשונים, המסע ומתן היה חופשי, וזה לא עבר שום עריכות. ולכן אתה לא יכול לפסוק הלכה מתלמוד, למה? כי מי שמר את הדברים זה כמו שיעור כללי. כי האדם אומר דברים והוא לא מדקדק מתוך מטרה, לפסוק על פי הדברים, ליישם אותם, אבל הוא אומר אותם באופן מופשט. הוא מרשה לעצמו לפעמים להעלות אפשרויות, להפליג בסברות. יש דינמיקה אחרת לשיעור הלכה, ולכן אומר רש"י, מהתלמוד הקדום, הלא ערוך, אני לא יכול, אבל התלמוד הבבלי עבר עריכה. כשהוא עבר עריכה, האורחים דאגו לדקדק בשמועות, ולכן אפשר לפסוק על פי תלמוד בבלי. בוא נאמר את זה בצורה ברורה, עולם הראשונים, עולם שחי ישירות מול הגמרא, מה אין לו? את מה שהגאונים יש להם. בואו נראה עכשיו איך רב יהודאי מפרש את הברייתא. אין למדים הלכה מפי תלמוד עד שיאמרו לו הלכה למעשה. איך זה מתפרש לאור כל מה שהוא תיאר את עצמו קודם? אסור להורות הלכה מפי תלמוד לבד. צריך הצלבה, גם תלמוד וגם עד שיראו לו הלכה למעשה. כי הגאונים עוד חיים בתודעת רצף מהמוראים, הם חיים בתודעה אוראלית, הם חיים בתודעה שאני מחזיק את המסורת הזאת אצלי, אני שומר הסף ואני מצליב אותו מהתלמוד הבבלי. כשנגיע לראשונים, אין יותר תחושה של רצף מהמוראים, אין יותר אוראלי, באמת, הכל כתוב. ולכן הכל מהתלמוד הבבלי ישירות. כן? זה בגדול תמונת העולם הגאונית, וזה בגדול ההבדל בין הגאונים לבין הראשונים. ועל רקע זה... סליחה?
הדפוס, מתי הוא מומצא?
דפוס מומצא במאה ה-15.
את מי
הוא
שובר?
הוא הדפוס לפי אחד מהדעות שעוסקות במעבר מראשונים לאחרונים, לא הייתה בשיעור הקודם, יש דעות שהדפוס הוא הבסיס למעבר לאחרונים. כאילו, דיברנו על זה שהראשונים בעצם מסתיימים אי שם בתחילת המאה ה-14 כנראה, והאחרונים לא מתחילים מיד, האחרונים יתחילו שיש הרבה דעות שהדפוס גרם לכתוב בצורה חדשה, בצורה אחרת. כי אנשים קולטים שהדפוס משנה את האופן שבו צורכים ידע, ולכן הם יוצרים אחרת. כמו שאני מוכן לומר לך, שאנחנו באמצע מהפכה שהיא לא פחות דרמטית מהפכת הדפוס, קוראים לה המחשוב. זה משנה לגמרי את כל הגישה לידע, היצירה תורנית היא תראה אחרת. איך היא תראה עוד זה קשה לדעת. זה תראה אינטרנט, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. כבר היום הדמוקרטיה של הידע בעקבות המחשב היא מבילה. כל ההשפעות על פסק הן כבר ידועות. היום השואל יכול במקלדת קצת להקליד מילים, הוא כבר עם הקולה הכי גדולה בא לרב, כאילו היום כל תפקיד רב קהילה משתנה, העולם עובר מהפכה אדירה. בכל מקרה, על רקע כל הדברים, ובזה אני גומר את תמונת עולם הגאונית, מה המשימה, אני בסוף שיעור קודם שסיימתי בשאלה ונחזור עליה, אז מה זה ספרות גאונים? אם הגאונים כל כך חובבים הוראה אוראלית וצריך לבוא לישיבה, אז מה זה? וכאן, כדי להבין קצת מה זה ספרות גאונים, אז אנחנו אולי צריכים להיות, לחלק את התקופה לשניים. אני רוצה להקריא לכם שני קטעים, ששניהם נכתבים על ידי גאונים, שתדעו. הקטעים, אתם תראו, הם כמעט הפוכים אחד מהשני, מבחינת הניגון שלהם, והם מבטאים בעצם שינוי תפיסה מובהק, שעבר על הגאונים, רק אני אמצא את זה, ובוא נתחיל להיכנס יותר לתקופה לאור זה, כן? נקריא לכם תשובה של רב שר שלום, זה גאון מהמאה התשיעית. זה קשור ללומדי הדף יומי. זה סימן מ"ו בתשובות גאונים קדמונים. הוא נשאל כך, גוי שהכניס ידו בתוך יינו של ישראל. לפני כמה ימים בדף היומי. גוי מכניס יין לחבית, מה דין היין? סתם יינם, לא סתם יינם, הוא יין מותר או אסור. אז תראו מה הוא כותב. כולן מסובכות זו בזו ומאפילות ביותר. ואם היה רצון, והייתם לפנינו, זה האידיאל, היה אפשר לפרשן יפה יפה, או לבררן יפה יפה, זו מזוק כמו דבר דבור על אופניו. האידיאל הוא תלמידים שיושבים לפני רבם ולומדים לימוד ישיר. מפני, והוא מנמק, מה הוא כותב? מפני שכשתלמיד יושב בפני רבו וישא ויתן בדבר הלכה, יודע רבו לאיזה צד ליבו נוטה, ומה מתעלם ממנו, ומה מתברר לו, ומה מתעקש עליו, הוא פושט לו עד שמאיר עיניו ומראה לו פנים בהלכה. אתה יכול לראות ממבע העיניים, מישהו נרדם לך מול העיניים, אתה יודע שאתה משעמם אותו. אתה יכול לראות משהו עייף, לא יודע. אבל אתה יכול לראות מהאינטראקציה עם הקהל, כאילו מה קורה. העיניים כאילו מספרות את הסיפור. ככה צריך ללמוד תורה. רב לתלמיד. אבל תראו את הייאוש שלו מכתב. אבל בכתב, כמה אפשר לו? אתה יודע מה, נכתוב, נכתוב, נכתוב. עכשיו תזכרו, זה לא מקלדת, זה כתבי יד, כלב, אבל זה ביטוי נורא מובהק שאני לא אוהב כתב. אלא מה, בכל זאת, אתם מכירים רבנים, נכון? בכל זאת, מקצת, נשמעו, זה הלשון גאונית, ציווינו, מה זה ציווינו? הוא לא כותב בעצמו, שלא יהיה ברור, מה יש לו? יש לו סופר שכותב בשבילו, זה הקלדנים, ציווינו וכתבו לכם כללות של יהיה נסך. עכשיו, זה טקסט במאה התשיעית שבאמת מבטא את רוח מה שאמרתי לכם, ולכן לא צריך באמת להתפלש במאה התשיעית, באמת, אני אומר דוגרי, ומיד אנחנו נפרוס את זה, אין יותר מדי ספרי גאונים, זאת האמת. עכשיו, אני קורא לכם עוד טקסט, שזה קטע שנמצא בגניזה, פרסם אותו הרב שמחה אסף, מכתב שנכתב על ידי רבי שמואל בן חופני, שהוא גאון סורה, יש לנו פה אפילו תאריך שהוא נכתב, חודש אלול, ריש צדיו. אתם יודעים מה זה השנה הזאת, או איך הגאונים סופרים שנים? רוב העולם לוקח אירוע מכונן, והוא ממנו סופר. היום העולם הכללי, המערבי, הוא אוהב לספור לתאריך שמייחסים אותו למישהו שבשבילה מכונן זהות, אותו האיש, סופרים לפניו ואחריו. במקרא איך סופרים שנים? לא, במקרא לא. יש ליציאת מצרים, אבל כשמונים למלכים, אז מה קורה? כל פעם שהמלך מת, אז מתחילים עוד פעם מההתחלה, לכן הכרונולוגיה המקראית היא קטסטרופה. זה מאוד קשה לחבר את השנים. רגע, ואם יהיו שניים באותה שנה, זה מאוד קשה, כן? בריאת העולם יכולה להגיד מורה מכונן, ובריאת העולם יכולה גם להגיד, פשוט אני מתחיל מההתחלה, זה הכי הגיוני, כן? בזמן הגאונים, המניין המקובל בקרב יהודי בבל היה מניין שטרות. שמה, לוקחים תאריך מכונן בהיסטוריה האנושית, שמבחינתם זה ייסוד המדינה שאני חי בתוכה. שעם מותו של אלכסנדר מוקדון, אחרי מותו היה מלחמת יורשים, לא היה מישהו בשיעור קומה שלו, ולכן הממלכה התפוררה. בסופו של דבר, קוראים לזה מלחמות הדיאדוכים, שזה יורשים ביוונית. והייתה ביניהם מלחמה גדולה מאוד על השליטה, ובסוף הגיעו להסכם שמחלקים את העולם לארבע. זה הרקע לתקופה החשמונאית, עוד מעט כסלב. סלבקוס מקבל, הוא אחד מהגנרלים, מקבל את סוריה. תלמי מקבל את מצרים, והשאלה היא אם ארץ ישראל היא צפון מצרים או דרום סוריה. זאת השאלה. 100 שנה יריבו עליה עד שהקרב יוכרע, קרב בניאס ב-201 לפני הספירה, שארץ ישראל היא דרום סוריה. ואז מתחיל כל הסיפור עם הסלבקים. ובכל מקרה, השטרות היא שנת מינוס 311-12 לספירה. ולכן כשאני רואה תאריך אצל גאונים, ריש צדי וו, קודם כל הכוונה כמובן לא ריש, אלא א' ריש צדי וו, כלומר זה 1296, עכשיו כדי לתרגם אותו לתאריכים שאנחנו רגילים בהם, שזה התאריך המקובל היום באומות העולם, אז מה אני צריך לעשות? כדי... זה מהתאריך הזה, אז אני צריך להוריד 311, נכון? זה נכון? זה לוקח אותי לאיזה שנה? 985, בסדר? זה סוף המאה העשירית. זה 100 שנה אחרי רב שר שלום, הוא כותב מכתב, קודם הקראתי רב שרירה שמנסה לגייס תמיכה לישיבה, גם הוא מנסה לגייס תמיכה לישיבה. ובתוך כל המכתבים האלה צריך לשכנע את התורמים, כדאי לכם לתת לי. צריך לדעת שבתקופה האמורה רב שרירה ורב שמואל בן חופני עומדים בראשי ישיבות מתחרות ומתחרים אחד בשני על ליבם של התורמים. רב שרירה ראש ישיבת פומפדיטה ורב שמואל בן חופני ראש ישיבת סורה. ותראו את מה שהוא כותב. והגיעו שאלותיכם לפנינו, ועוד פעם הלשון הגאונית כל כך. וציווינו וכתבו תשובותם כדת וכהלכה, הכל ברור. יש ציווי, יש רבים, ותועילו, עכשיו תראו איך הוא מעודד אותם, לכתוב לפנינו שאלותיכם וכל ספקותיכם מן המקרא והמשנה והתלמוד, כי אז יבואונכם תשובתם כאוות נפשותיכם. כאן הוא מתאר מאוד יפה יחסי קהילה ומרכז, ותהנו ותהנו, כלומר זה יחסי גומלין. זה טוב לשני הצדדים, לשותפות. ותיקחו ותיתנו. ככה בונים מערכת קשרים עם קהילה. ובזאת תדעו כוחנו, וההפרש בינינו ובין זולתנו, שהכוונה היא לרב שרירה. אתם יודעים מה סוף הסיפור? בימי הביניים, כשיש מאבק בין שני גורמים, עושים הסכם שלום, אז מה הסכם השלום כולל? חתונה, נכון. וככה הם עושים הסכם שלום באיזה שלב, ורב שמואל בן חופני הבת שלו מתחתנת עם הבן של רב שרירא גאון, רב היי גאון הוא החתן של רב שמואל בן חופני. זה ימי ביניים מקלאסי. כן, בסדר? אז אני ממשיך. ותדעו יהדותנו בתורת השם, ותהיה זאת לכם לצדקה גדולה לשם נכון. עכשיו תראו את ההמשך. ההמשך מלמד על משהו שהוא מדהים. כל כך שונה מרב שר שלום. הוא כותב כך. גם אם יש את נפשכם או את נפש מקצת מכם, לפתור לכם כתב מכתבי נביאי השם. בא לכם פירוש על ספר איוב נגיד, כן? או לישעיהו. או לפרש מסכת מן המשנה ומן התלמוד. בא לי פירוש הבא ומציע. יועיל להודיענו, כי אז נמהר לעשות חפצו. צ'יק צ'ק, אני כותב לך פירוש, שולח לך בדואר אקספרס, ב-UPS. והשם יכתוב שמכם בספר זיכרון לפרש. זה בן אדם שהוא מאוד אוהב לכתוב ספרים. זה בן אדם שמאוד אוהב לכתוב. פחות או יותר הפער בין המכתבים האלה, הוא מבטא מהפך שעולם הגאונים עובר באמצעיתו ביחס לכתיבה. עולם הגאונים הקדום, בואו התחלנו עם תיחום. מה שחותך את תקופת הגאונים לשניים זה רב סעדיה גאון. התקופה לפניו ואחריו זה פשוט תקופות שונות לגמרי. כמובן עם רצף. הרב סעדיה גאון הוא קו פרשת המים. עד רב סעדיה גאון, הגאונים באמת דוגלים בחוסר כתיבה, הם מעודדים אנשים לבוא לישיבה, הם משמרים את האוראליות של העולם שלהם. נכתבים מעט מאוד חיבורים. איזה חיבורים אתם מכירים מספרות הגאונים בכלל?
אני אשר קו קצת. מה אתם מכירים?
תשובות.
אז מפה תשובות.
כן.
תשובות זה מכל, זה לאורך כל התקופה. לאורך כל התקופה יש תשובות. שאילתות.
תביאו
שמה
סאגה. הלאה? תביאו שמה סאגה, פירוש התורה.
אתה אומר פירוש התורה.
אמונות ודעות.
אמונות ודעות, נגיד פילוסופיה, נכון?
ספרי הלכה.
איזה ספרי הלכה?
יש הלכות גדולות, יש...
הלכות פסוקות, גדולות, מה אתה מכיר?
ראינו, היה את הלכות רבי לברכות, בשנה שעברה.
אתה אומר, אתה מכיר, לקרוא מזה היום מונוגרפיות הלכתיות, כלומר חיבורים הלכתיים, אני אסיים מסוים, כן, הלאה. עוד דברים שאתם מכירים?
אגרות.
אגרות. טוב.
יש את מה שדיברנו של... הספר של... פולקוי בן מבוי, נראה, הספר הגדול.
אגרת, כתב פולמוס כזה, אוקיי? הוא שייך לתחום הזה. אז בוא נעשה קצת סדר בדבר הזה. עד ימיו של רס"ג, בשיעור הראשון הסברתי, הכתיבה הגאונית מתחילה, אנחנו מתחילים לפגוש אותה במאה השמינית, סך הכל נכתב מעט מאוד. שאילתות, שהוא חיבור מהמאה השמינית, הלכות פסוקות, שזה חיבור שיש סתירה בין מקורות, האם הוא חיבור מהמאה השמינית שיעית, הלכות גדולות חיבור מהמאה התשיעית. זה פחות או יותר... אני אסביר הכל. זה פחות או יותר מה שנכתב. שלושה ספרים, ארבעה ספרים, לאורך כל התקופה גם כותבים תשובות, אני גם מיד. מימיו של רב סעדיה גאון ואילך, מתחיל מבול, שטף של כתיבה. גם הרחבת התחומים, כמו שחבר'ה פה אמרו נכון, כותבים לא רק הלכה, כותבים פירושים לתורה, כותבים פילוסופיה, כותבים לשון, כותבים פיוטים, מרחיבים לגמרי את מעגל היצירה, בית, כותבים הרבה מאוד חיבורי הלכה, כלומר, מתחילים לכתוב, רב שמואל מחופני שצוין כאן איך הוא בקלות כותב ספרים, יש איזו רשימה כ-40 ספרים שהוא כותב. רובם עבדו, אבל יש לנו רשימות שהם כאילו הכתב הופך להיות מדיום מרכזי של הנחלת המסורת. עדיין אני מזכיר, בישיבה לומדים על פה, חס וחלילה, שבישיבה יתאמו את השיטה הישנה, אבל הגאונים עוברים לכתיבה, ובעיקר הצורה של הכתיבה, גם, זה לא רק עניין של כמות, זה גם איך אני כותב. ופה בקצרה אני אסביר על הספרות הקדומה, ופה גם תבינו למה התשובות הן סיפור אחר לגמרי. בסדר? החיבורים מהתקופה הקדומה, שכאמור, שאילתות הוא החיבור הקדום ביותר, שידוע לנו מאה שמינית, הלכות פסוקות, זה הספר הזה, הלכות גדולות, שאלת עליה, יש לו המון מהדורות. הייתי אחד, בסדר? הלכות גדולות. אלו חיבורים שיש להם מכנים משותפים מאוד מאוד ברורים, לרובם. מכנה משותף ראשון הוא השפה של הכתיבה, היא כתובה בלשון התלמוד. היא כתובה בארמית, תובלת בעברית, לשון הדרבנן כזה. יש לה ארמית של תקופת הגאונים, מאפיינים קצת אחרים מהארמית של האמוראים, אבל בגדול, זה חיבורים שהם פחות או יותר מזכירים מאוד את התלמוד. רובם הגדול זה ציטטות מהתלמוד. פה גם תבינו,
אם מישהו פה כבר עומד ואומר, למה אני צריך לדעת את כל הדברים האלה? קודם כל לא הכרחתי אף אחד להיכנס, אבל כבר תבינו, ונדבר על זה בהמשך, נשמע, כשנשאל איך, מה אני עושה עם הידע הזה? שזה היום העניין הכי גדול בגאונים. אותנו היום פחות מעניין הפסק שלהם, אותנו יותר מעניין, בטח אם אתם לומדים בישיבה שמנסים להגיע לראשוניות וכתבי יד, הם הכי קרובים לגמרא שאפשר לתאר. כלומר, כשאוצר הגאונים בחר לערוך את עצמו לפי סדר הגמרא, וזה הרציונל שמרחה אותו. הרציונל הוא שהיום מי מתעניין בגאונים? מי ש... אני אומר גמרא, אני אצמיד לו את זה לגמרא. אתה לא תקרא היום הלכות פסוקות לשאול מה לעשות. יש לך ספרים אחרים. אתה אבל תתעניין בגאונים, כי דרכם אתה תגיע לנוסחאות, לפירושים שלהם של הגמרא. לכן כדאי להגיש את החומר לפי סדר הגמרא. אבל רוב הספרים האלה מצטטים גמרות. בעצם הם עושים להם עריכה מחודשת. מה שבעצם אומר, שהתפקיד של המחבר יותר דומה לתפקיד של עורך. זה עדיין יצירה שיש לה ממד קולקטיבי, כמו שמו חז"ל. היצירות של חז"ל הן לא יצירות אישיות. לא לבריאות.
של
חז"ל הן לא יצירות אישיות. לא קם רבי עקיבא כותב ספר, אין דבר כזה. לא קם רבי ישמעאל כותב ספר.
הפילוסופיה של רס"ל.
בית המדרש של רבי עקיבא מייצר ספרות מדרש. בית המדרש של רבי ישמעאל. מה זה המשנה? זה מלא קבצים ומישהו עורך את זה. התלמוד הבבלי, זה עריכות. גם הספרים האלה שהם ברובם ציטוטי גמרות עם שיקולים שנסביר אותם, שנעבור חיבור בקצרה, לא נייגע אתכם מדי. זה ספרים שבעקבות הגאונים ממשיכים לערוך. הדוגמה הכי טובה שאני יכול להמחיש לכם, תחשבו על הריף כמודל. הריף שונה מהם, נסביר בהמשך במה. הוא באמת שונה. אבל כמודל, ולא סתם הרמב"ן אמר, הריף הוא הסיכום של הגאונים. כי הוא כותב כמו גאונים. הוא מביא גמרות, ועורך אותה משמיט שקלוותריה, הוא קצת מזיח קטעים, הוא מכניס הערות משלו. העבודה נעשית בתוך השדה התלמודי, אני חוזר למשימת היסוד שתוארה קודם של גאונים, להפוך את התלמוד מספר של דיונים לספר שיכול להכיל את התורה שבעל פה כנושא המסורת, ולכן העבודה היא נעשית בתוכו.
הספרים האלה אבל לא מסודרים סביב סדר
הראשון. חלקם כן, חלקם לא, הלכות גדולות, כן. בסדר, אבל זה המאפיין נוסף שמאוד, שהוא משותף לספרים. הדבר הנוסף הוא שרוב החיבורים האלה, או כולם, זה תולי במחלוקות, הם לא נכתבו בכלל על ידי גאונים. גאון לא כותב ספרים, זה לא התפקיד שלו. התפקיד של הגאון זה להיות בישיבה וללמוד וגם להשיב תשובה. אין לו תפקיד לכתוב ספרים. זה לא חלק מהמשרה שלו. כמו שהרמי פה בישיבה, אף אחד לא אמר להם אף פעם לכתוב שום דבר. אף פעם לא. רק התלמידים שלי לפעמים אומרים לי, תכתוב קצת סיכום, כי השיעורים שלך מבולבלים. אבל זה לא התפקיד, התפקיד הוא ללמוד. רב רם, מי כותב את הספרים שלו? התלמידים שלו. אבל זה לא התפקיד. הגאונים, אדרסג, לא כותבים כלום. רב החי, אני יכול לספר לכם, למרות שכתוב על הכריכה השלטות דרב החי גאון, לא יודעים הרבה על רב החי. יש עליו שתי שורות באיגרת רב שרירא. מה הדבר הכי חשוב שהיה לרב שרירא להגיד עליו? שהוא לא היה גאון. בסדר? זה הדבר הראשון. הלכות גדולות. כותב אותו אדם בשם רבי שמעון קיירה. יהודי שחי במאה התשיעית, נכתב אין ספור פירושים. מה זה השם משפחה הזה? מה זה קיירה? מה שלא היה שמו, דבר אחד ידוע על הוודאות. הוא לא היה גאון. הלכות פסוקות, מה לעשות? רב יהודאי הוא גאון. רק מה? לא ברור שהלכות פסוקות באמת מיוחסות לו. זה באמת לא ברור. יש בזה סתירה בין מקורות. בצד מקורות שאומרים בפירוש שהוא כתב הלכות פסוקות, או תלמידיו כתבו, יש גם מסורת בשם רבי גאון, שהלכות פסוקות זה חיבור שנערך מחוץ לבבל, ומגיע אליו במאה התשיעית, הוא בכלל לא מיוחס לרב יהודאי. היום בין חוקרי תקופת הגאונים יש מחלוקת איזו מסורת לאמץ. האם לאמץ את המסורת שזה רב יהודאי? אז הנה אולי גאון שכתב משהו. או פרופסור ברודי נוטה לאמץ דווקא את העידות שמיוחסת לרב היי. ולפי התמונה שהוא מסרטט, בעצם כל החיבורים האלה לא גאונים כותבים אותם. עדיין צריך לשאול מה פתאום החבר'ה האלה כותבים כשאף אחד לא כותב. אבל מבחינה בסיסית, מה שאני רוצה בעצם להדגיש על התקופה הקדומה, אני רוצה עכשיו קווים כלליים. בתקופה הקדומה קראנו את תפיסת העולם, ראינו את רב שר שלום, הם באמת לא כותבים, כלומר, הנחלת המסורת, איפה היא נעשית בעיקר? בישיבות. שם מנחילים את המסורת. אתה רוצה להתחבר למסורת? בוא לישיבה. ותלמד בה ברצינות, בסדר, אל תחפף, כן,
תמד? מי כן כתב
את זה? אז כותבים את זה, אנשים מבחוץ, כל אחד צריך לשאול על מה ולמה אתה כותב את זה. שאלה טובה, אבל צריך להבין, אין להם דפוסי כתיבה. כאילו, ההנחלה של המסורת לא נעשית באופן הזה. התשובות, שזה אורך כל התקופה, בשלב הזה רק נגיד שתשובה זה לא לכתוב ספר. היה אתמול דיון בישיבת רמים בשני הנושאים האהובים על הרמים. נושא אחד זה מה ללמוד ואיך ללמוד, והנושא השני היה אינטרנט בישיבה. מה לפתוח, מה לא לפתוח, רימון, כן, רימון, לא, ספרייה, בית מדרש. אבל היה ויכוח ענק, מדליף לכם, האם יהיה מייל בבית מדרש. אז היו שאמרו, זה מסיח את הדעת, אני יכול להגיד לי זה מסיח את הדעת, כל היום אתה מקבל מייל מזה, מייל משם, מה אנחנו לא בודקים מייל? מה הרב ראהם? אבל ככה אני מדבר עם התלמידים שלי, זה כאילו להגיד לי לא לדבר, מה? אבל הוא אמר, איך אני אשלח מייל לתלמידים שלי באמצע סדר בוקר מה ללמוד, כן?
מה זה אם יהיה?
חמונה לצלן, לא? התחיל דיון שלם, אבל מה שאני מנסה להגיד הוא, תדמיינו, הרב ראהם לא כותב ספרים, אבל דני מה הוא כותב בלי סוף? מיילים. הוא אמר, אני כותב תשובות במייל, מה, מייל זה לא תלמוד תורה, מה זה לא קודש, כן? טוב, תלוי מה אתה כותב. לי יש סלולרי עם הכשר, יש לי קודם כל אישור רבני שאני מאושר. כן, אני מאושר, כי זה קשר, מה קשר? אפשר לדבר לשון הרע עם הקשקוש הזה.
אתה לא מקבל אס-אמסים, נכון?
לא מקבל אס-אמסים, כן.
מה הגיון בזה?
לא יודע, אף פעם לא הבנתי, אני עומד לעזור אותם. אף פעם מצאתי משהו יותר טוב, אבל אף פעם לא הבנתי. אבל מה שאני מנסה להגיד, לא יכול להיות הכשר לפלאפון, מה זה, פלאפון קשר או טרף? תלוי מה אתה עושה איתו, כן? כאילו, אמר אתמול הרב אורי משהו מבריק, הוא אמר, בוא נגיד לא לאכול מישמישים, כי אולי ישחקו בגוגויים. לא, כאילו, מה זה קשר או לא? תלוי מה אתה עושה איתו, אתה אוכל את המישמישות, כאילו, מי אתה, מה אתה? מה שאני מנסה להגיד הוא, כשאתה כותב תשובות, זה לא לכתוב ספר, זה במקום טלפון. אתה מדבר עם הבן אדם, דרך זה שאתה כותב לו צ'אט, אתה כותב לו. רק מה, זה צ'אט מאוד לא מוצלח, כשאחד בקיירואן ואתה בבבל, וזה לא אינטרנט איתי, אני לא יודע מה, זה כשיש גמל שלוקח את המכתב ממקום למקום. אבל מי שכותב תשובות זה קומוניקציה עם מי שלא נמצא בחדר. זה משהו. מי שכותב תשובות הוא לא בדיוק כותב ספרים. ולכן התשובות מחוץ לסיפור, בעצם מה שמנסה למכור לכם הוא שעד רב סעדיה גאון, באמת לא כותבים. כלומר, אני שאלתי בשיעור שעבר, איך יכול להיות שאנשים של שונאים מסירה בכתב, הם כותבים, התשובה הם לא כותבים. יש כמה חיבורים מהזמן הזה, אבל הם באמת לא כך הם עובדים. הדברים האלה, כל המאפיינים האלה שאמרתי, הולכים להשתנות לגמרי, כאמור, על ידי רב סעדיה גאון, שממנו ואילך כל מה שתיארתי יהיה לא נכון. א', מי עכשיו כותב את הספרים? הגאון, זה התפקיד שלך. שב, תתחיל לכתוב. רב סעדיה מחבר פורה ביותר, כותב עשרות ספרים. רב היי כותב. הספר הזה נחשב המופת של חיבור גאוני. ספר המקח והממכר של רב היי. הגאון כותב אותו בעצמו. רב שמואל בן חופני כותב, רב שריר כותב. הם כולם כותבים, זה התפקיד. שנית, לא רק שהם כותבים, הם מייצרים דפוסי כתיבה. אם תיארתי קודם שהכתיבה הייתה בעיקר עריכות, אתה לוקח קצאים מהתלמוד ועורך אותם מחדש וכולי, מן ריף, הם כמו, עוד פעם, זה דוגמה אנכרוניסטית, כי הוא אחריהם, אבל יותר המודל של מי שהוזכר פה קודם, של הרמב״ם, אני אכתוב במילים שלי. עכשיו, היות והמילים שלהם במאה העשירית, 11, השפה שהם מדברים היא ערבית יהודית, חיבורי הגאונים מיר הסג נכתבים בערבית. בערבית יהודית, לא פלא שרובם הלכו לאיבוד, נכון? חלק יתורגמו, חלק ישרדו, אבל הם נכתבים ערבית יהודית, כי זו שפת המקום. זה מעבר ברור מעורך למחבר. מעכשיו יש מבנה, זה מונוגרפיה, תראו מה הוא עשה פה, משהו מדהים, לקח נושא ענק, כתב עליו 60 פרקים, מעכשיו פתאום לספר יש מחבר, יודעים מי כתב אותו, יש לו מבנה, יש לו תוכן, הקדמה יש לו, יש שטף של כתיבה, וכאמור, כמו שאני אמר פה קודם, גם מתחילים לכתוב בכל תחום, תכתוב ותכתוב ותכתוב, עד אותה הזמנה מדהימה שרשומה מחופני, מה שאתם רוצים, רק תגידו לי על מי את כותב לכם, כן. תנ"ך, תנ"ך, משנה, משנה, תלמוד, תלמוד, רק תגידו, אתם מקבלים את זה.
מה, אבל למה...
זה שינוי אווירה.
לא, אבל למה משנת האווירה?
עכשיו, השאלה הגדולה היא, מה מביא לשינוי האווירה הזאת, כן? או אם אני יכול לעקוב אחרי הרקע או משמעות של התהליך הזה. קודם כל, אני מקווה שהתהליך מובן. כלומר, כשאנחנו מדברים על גאונים, צריך לחצות את התקופה, להבדיל בין אדרסג ומרסג. אדרסג, אני חוזר, זה עולם אוראלי, לא כותב יותר מדי, מעט כתיבה, מחוץ למעגלי הגאונים, יותר עבודות עריכה נוספות, מאוד אוראלי. מרסג, הכתיבה הופכת להיות גורם דומיננטי. ברקע אפשר למצוא כמה וכמה דברים שאולי אפשר לחבר אותם ביחד, לא להגיד שזה רק גורם אחד. קודם כל, המכתב שרשום במלחוף מגילה חלק מהקלפים, שזה קשור בין היתר בשינוי יחסי הכוחות בין החוץ והפנים. כלומר, אם רב שר שלום יושב לו בבבל ואומר, בוא לבקר אותי, למי אומרים בוא לבקר? מי עושה עניין קהילה? אתם יודעים למי? למי שיכול לבוא, מרחק שעה, שעתיים, שלוש, לא יודע, לא יודע כמה זמן לוקח להגיע לאותניאל, מאיפה שכל אחד נמצא. אתה עושה יום קהילה למי שנמצא בצפון אמריקה, אומר לו, בחנוכה יש פה יום קהילה, תבוא. כלומר, כשאתה מרוכז יותר בבבל, ושם נמצא המרכז, אתה יכול לדבר ככה, דיברנו על הרשויות בשיעור הקודם. אבל כשהתפוצות מתחילות לתפוס נפח, להפוך למקומות דומיננטיים, מה תגיד לו, תבוא לבקר אצלי? כלומר, יחסי חוץ ופנים מתחילים להשתנות בגלל עליית הקהילות בחוץ. שנית, ואני מקווה שנבין את זה בצורה הנכונה, כי אני חושב אני זוכר את עצמי בגילכם, הייתי מזלזל בתורמים של הישיבה, נראה לי שהיו סתם מכבדים אותם כבוד מזויף, כן? אבל תבינו, אין ישיבה בלי מימון, זה לא, זה שותפות. הישיבות הן עוברות גם משברים עצומים בגלל בעיות בעולם הכללי. קוראים לזה מלחמת עולם בתוך האסלאם, בין השיעים והסונים, מה שגורם לניתוק של הישיבה ממקורות ההכנסה שלה. כי אי אפשר לשלוח יותר מכתבים ותרומות וקשרים לקיירואן שהגבול, כשהשיעים מתקרבים לקהיר, והם חוצצים בין בגדד לבין קיירואן. ישיבות בבבל במאה העשירית עוברות משברים עמוקים מאוד. מאוד עמוקים. זה שהיהודי כמו רס"ג, שדובר עליו קצת בשבוע שעבר, בכלל יכול להיות ראש ישיבה, זה רק בגלל המשבר. בעת שלום לא מכניסים מצרי להיות ראש ישיבת סורה. זה נגד הכללים. צריך להיות מיוחס מהמשפחות הנכונות. אבל הישיבה הייתה בהתפוררות, וישיבת סורה גם מסגרת אחרי מותו, כי הוא לא מונע את הצרה, הוא רק מעכב אותה קצת. אבל המשבר הזה משנה את דפוסים, כלומר, הוא גורם לכך שמרכז הכובד הוא פחות הישיבה ויותר איך מקרינים החוצה. ואז עוברים לכתיבה. שזה בחלק גם, כתבה איזה ספר מאלף, אישה בשם רינה דרורי. כתבה ספר, בחלק בגלל הפולמוס היהודי קראי והשפעת גם התרבות והסביבה של הזמן. דהיינו, דפוסי הכתיבה האלה שתוארו פה, המונוגרפיים, שרס"ג וכו', כך כותבים ומפיצים ידע בעולם שהם חיים בתוכו באותו זמן. מה שהיא מתארת בספר שלה, זה דבר מאוד מעניין הוא, שאם אתה במאה התשיעית פותח ספר, בלי לקרוא אותו, אתה יכול להגיד אם הוא רבני או קראי. בלי לקרוא אותו. למה? כי הרבניים לא כותבים כמו הקראים בדפוסי הכתב, הם בעצם לא כותבים, תיארתי לכם. אבל מה שקורה במאה העשירית הוא שאם אתה פותח ספר, אתה לא יודע אם כתב אותו רבני או קראי עד שלא תקרא אותו. למה? כי הרבניים מתחילים לכתוב כמו הקראים, ואת כל זה היא מייחסת לגדול הלוחמים בקראות, שקוראים לו רב סעדיה גאון, גדול הלוחמים בקראות בכל תולדות ישראל, שאימץ לעצמו דפוס חדש במאבק, לא להתעלם, אלא לכתוב כמוהם ויותר טוב מהם. ובמאה התשיעית, הקראים, בעצם הגדרתם, אוהבים לכתוב. הקראים, אוהבים דברים כתובים. והקראים מאמצים את הדפוסים של הזמן, ורס"ג והמלחמה נגדם מאמץ את הדפוסים שלהם נגדם. כן, סתם אנקדוטה, פעם חיפשתי ספר של איזה קראי בספרייה של הר עציון שרשום בקטלוג, מישהו שהתפלמס עם רב סעדיה גאון, סלמון בן ירוחים, זה שמו. וזה לא היה למדף, אז הלכתי לבדוק בקטלוג מי שהוציא את זה, גם אף אחד לא הוציא את זה. אז איפה זה? הלכתי לספרן, אמרתי לו, אולי אתה יכול לעזור לי. אז הוא אמר לי, כן, אנחנו את הספרים של הקראים מכניסים בפנים, כי מה הם פחדו? מה עושה בחור ישיבה שמוציא ספר שיש לו כריכה מוטיות מזהב וזה? הוא קורא אותו מיד מה הוא עושה לו? הוא מסכים איתו, כן, נכון? נכון? אתה לא, אבל
לא,
אתה ישיב קצת, תסכים. אז הוא אמר, פחדנו שיחשבו שזה ספר קודש. מה אני עושה להגיד? היום אתה לא יודע מי קראי מי לא, אתה צריך כאילו לקרוא. אבל כחלק מהמאבק בקראות, רס"ג כאילו אומר, אתם כותבים פירושים לתורה, אז יכתוב את הפירוש הרבני, כאילו, הפקרנו את השטח, דקדוק, אני אכתוב דקדוק כמו שצריך, הלכה, צריך להגיש אותה כמו שצריך. כלומר, זה כנראה על רקע המשברים, המפגשים התרבותיים, אותו זמן, שאיך שרגילים להפיץ ידע, העולם כולו חלק ממגמה שהוא הופך להיות פחות אוראלי ויותר, יותר כותב. אז גם הגאונים ככה. כלומר, עד שאני מספר לכם שהראשונים הכל כתוב, אז בגאונים יש תהליך כזה גם כן. וזה בגדול התיחום הגדול של ספרות הגאונים. כלומר, כשאנחנו מדברים על ספרים שהגאונים כותבים, אני חוזר, הגאונים הקדומים הם ממעטים בכתיבה, הם בעצם לא כותבים, כותבים רק תשובות. באותה תקופה, שזה 150 שנה, זה לא מעט, במשך 150 שנה, לנו הגיעו מזה שלושה חיבורים. זה הכל. והם כאמור בעלי מאפיינים שתיארתי. מרס"ג, התמונה משתנה, זה לא המון שנים, כלומר, רס"ג נפטר ב-942, יש לנו עוד 100 שנה עד כמעט, עד פחות, 96 שנה עד מותו של רב אייגר, אבל במאה השנה האחרונות כותבים פי כמה עשרות בכל מה שכתבו לפני כן, מבחינת מצב שימור החומר. בואו נשתף אתכם בפרדוקס גדול. דווקא החומר הקדום הממועט בכתיבה הוא ברובו הגדול נשמר. הוא נשמר בגלל תכונה אחת מסוימת שיש לו. ופה כניסה כאילו עוד פעם לשאלה, מה אפשר לקחת מהם? בוא נשאל את השאלה הבאה, למה, איך ספר הופך להיות קלאסי? איך ספר יכול להמשיך לעניין אנשים אחרי התקופה שבה הוא נכתב? והתשובה היא שספרי הגאונים הקדומים הם ברובם המכריע נשמרו, לא בצורתם המקורית. זה מה שאפשר להם להישמר, כי מה היה אפשר לעשות להם? להתקן אותם, להתאים אותם. ספר כמו הלכות גדולות, שהוא אקלקטי מטבעו, מעין ריש, אפשר קצת להוסיף לו קטע, להוציא, להוריד, אפשר או אפשר? פת אופי הכתיבה, אפשר. אז לכן מה יקרה לו? הוא ישרוד, כי הוא ימשיך לעניין, כי אתה יכול להוסיף לו קטעים. ולכן, אחת מהתופעות הבולטות של ספר הלכות גדולות, כבר ראשונים מעירים על זה, שהנוסחים שלו נבדלים אחד מהשני חבל הזמן. תוספות מדברים כמה פעמים, הלכות גדולות של אספמיה. מה זה אספמיה? ספרד. בספרד כתוב משהו אחר בהלכות גדולות מאצלי. למה? איך זה קרה? מה קרה? פשוט מאוד. אם אתה מחזיק ספר, מעניין אותך מה חשבו לפני 200 שנה. היום, אני לא יודע את מי פה הגאונים התחלתי לעניין אותם קצת, אבל אני יכול להגיד, אתה רוצה לדעת מה חשבו באמת לפני 1,000 שנה, ושזה אתה לומד. וואלה, בוא נראה מה הם חשבו. אבל ראשונים אף אחד לא חשב ככה. מעניין אותי מה שחשבו אתמול, מעניין אותי תמיד מה שחושבים היום. וככה, זה תהליכים גם במשנה. דיברנו בשנה שעברה, מי שהיה בשיעורים, משנת בבל, ארץ ישראל, מה? אתה מעדכן ספר, מה אתה מחזיק על המדף ספר רק כי ככה כתבו אותו לפני 100 שנה? צריך כל הזמן להתעדכן וככה הלכות גדולות. הוא חי בזכות זה שאפשר להתקן אותו ולהוסיף לו קטעים. הלכות פסוקות, שהוא נורא דומה לו, רק בשם תראו. הוא קצת יותר דק, נכון? מה יקרה לו? עד המאה ה-14 עוד יחזיקו אותו יהודים, אבל בסופו של דבר, לא רוצים שני ספרים, למה אני צריך להעתיק שניים? בסופו של דבר, מי שיותר שלם, יותר מלא, קיבל יותר עדכונים, היה הלכות גדולות, לכן מה יקרה לו? ייעלם. מהמאה ה-14 לא מצוטט בשום מקום, במאה ה-20 מצאו כתב יד של משהו, עכשיו מה השאלה? מה מצאתי? זה כן הלכות פסוקות, לא הלכות פסוקות. זה כמובן מפרנס חוקרים, מלחמות, מאבקים. מי שחקר את זה כמובן חושב שהוא מצא, מי שחוקר את הלכות גדולות כמובן חושב שהוא לא מצא. דיברנו בשיעור גמר, איך רבי טרפון הכהן אומר יחלוקו ורבי עקיבא אומר, לא יודע, לא אמרתי כלום, בסדר, תמחקו את זה. אבל אני רק אגיד שזו תופעה כללית, השאילתות שבידינו, מהדורה הזאת בטח ראיתם פעם, שנציב. הדבר הכי גדול, ברור שאפשר להגיד עליו, הוא שהוא השאילתות, איך שהן כתובות בו, זה לא כפי שהן נכתבו במקור לרב החי. איך אני יודע את זה? כי יש כתבי יד, כתבי גניזה, שנמצאו בהם שאילתות, וזה פשוט ערוך אחרת. נסביר לכם בשיעור הבא קצת, ניתן איזה משהו על כל ספר. מה שורש התופעה? בגלל שהיה אפשר לשנות את המבנה, ולהתאים אותו לצרכים של המעתיקים, לכן הספר הזה נשמר. מה קורה בספרות הגאונים המאוחרת?
יהודי כמו רס"ג מתיישב וכותב חיבור מובנה לגמרי, מופלא, מחבר אחד מראש עד סוף, כותב לו את כל דיני ירושות. אז יש לו ראשית מחסום השפה. יופי שאתה כותב בערבית יהודית, אבל תיארנו כבר שאם 90% מהעם היהודי חי תחת האסלאם בתקופה המדוברת, במאה ה-12 זה כבר הולך להשתנות. מה, יהודים בפרובנס יוכלו לקרוא את זה? יהודים בצרפת יקראו את זה? אז מחסום השפה הוא מחסום כבד מאוד. חלק יתורגם, חלק לא. זה כבר אומר שבב' זה גם קשה להתקן אותו. כי יש לו מחבר בודד, מה תעשה? כל הזמן, החיבורים האקלקטיים שיש להם פחות כתיבה אישית, יותר צירופי מקורות, יותר קלים לעדכון. אתם דוגמה ראשונים אחרונים? רמב"ם שולחן ערוך. הרמב״ם הוא גם, הוא חיבור מובנה לגמרי, כותב אותו אמן, אבל בגלל זה אי אפשר להתקן אותו. כשהאשכנזים רוצים להתקן את הרמב״ם, אז הם כותבים הגות באמוניות, ואיפה הם דוחפים את זה? למטה, אז לא נדבק, לא נדבק. תקרא הרמב״ם עם הגות באמוניות בתוך משפטים, אז לא נדבק. פתאום, ורי אומר, והבן אותם אומר בתוך ספר שהוא בלי שמות, לא נדבק. שולחן ערוך, רמה, נדבק. למה הוא נדבק? כי גם השולחן ערוך כתוב כבר כי יש אומרים. זה נדבק, כי השולחן ערוך יש מקום לאחרים, כי כך הוא בעצמו כותב. כלומר, הספרות המאוחרת, שהיא בכלל ספרותית, בעלת איכויות שונות לגמרי מהקדומה, זה באמת ספרות. וואו, כך כותבים. ולכתיבה אישית, ולכן רובה הגדול, מה יקרה לה? תובד. היא תהיה נבואה לשעה, לא נבואה לדורות. תובד. אבל לכן מה? כשימצאו אוצרות הגניזה, ויתחילו למצוא את זה, אז מה? איך זה יגיע אלינו? איך שהם כתבו את זה? מקורי. ולכן המבט הכי גדול לעולם הגאונים היום הוא דווקא דרך החיבורים שהלכו לאיבוד שנמצאו. כמה יהודים בעולם חוקרים את זה או מפרסמים אותם? אולי שלושה בערך, אני מכיר את שלושתם, כן? בסדר. אבל זה בגדול הפרדוקס של מה נשאר מהגאונים. הספרות הקדומה שהיא כמעט לא נכתבת, היא לא כל כך ספרות, היא רובה משתמרת כי היא משתנה. סידור רב עמרם, דוגמה מהתקופה הקדומה. סידור רב עמרם לא נשתה פה לדוח כי לא אמרתם, אבל הוא שייך לתשובות. סידור רב עמרם זה הסידור הגאוני הקדום ביותר, יודעים עליו דבר אחד בוודאות. זה לא יכול להיות שרב עמרם מתפלל את מה שכתוב בנוסחים שלו, כי העותקים מצרפת מתפללים בנוסח צרפת, והעותקים מספרד בנוסח ספרד, אין אפילו אחד עם נוסח בבל כידוע מקורות אחרים. למה? כי מה עשו לסידור? כל אחד התאים אותו לאזור שלו. אז למה הוא השתמש ברב עמרם? כי הוא השתמש ביסודות, בדיונים, כאילו, ברור שזה לא רב עמרם כך כתב, אבל לכן יש אותו. סידור הסג, שמעתם עליו פעם? אז כדאי שנעשה לכם היכרות. סידור הסג הוא אחלה סידור, אבל אי אפשר להתפלל ממנו. לכן מה אי אפשר לעשות לו? להתקן אותו, לכן מה קרה לו? הוא הלך לאיבוד, לכן כשמצאו אותו, אז מה קיבלנו? טוב, יש לנו, עכשיו אנחנו יודעים מה רס"ג באמת חשב. כלומר, אם אתה בא עם המבט היותר היסטורי שתואר, שהוא אולי מניח חלק מיושבי החדר הזה, אז דווקא הספרות המאוחרת, היא נותנת את זה. הספרות הקדומה לא מצליחה לתת את זה, כי היא ספרות חיה, תורה שבעל פה. נגיע לתשובות, נתאר אותם גם, אותם תהליכים. לא קדום מאוחר, אבל התשובות ברובם הגדול לא הגיעו אלינו בצורתם המקורית, כי מי המשוגע שיעתיק תשובות אחד אחרי השני בצורתם של מה? רוב התשובות עברו תהליכי עריכה ושינוי, ומי שהצליח לעבור לתהליכים אלה שרד. מי שלא, נעלם. עוד פעם, באה הגניזה, פתאום אתה מקבל מבט חדש על הדברים. בסדר? עד כאן דברי ההקדמה הכלליים לספרות הגאונים. אני חוזר ומסכם. הדבר המרכזי שתיקחו מהשיעור זה את המפעל הגאוני של הפסיקה. מה זה התלמוד בעיני הגאונים? מה הם עושים לו? הם הופכים אותו מספר דיונים לספר פסק. דבר שני, זה החצייה הזאת בתקופה עד רס"ג ומרס"ג, ספרות קדומה מאוחרת. בפעם הבאה, שזה בעוד שבועיים, שבוע הבא לא יהיה.